פסקת הדיזיין, עמוד למדהי. דיברנו על העניין של חטא העגל, ודיברנו שכמו יציאת מצרים, זה לא משהו שהיה פעם רק, אלא זה משהו שקורה לנו כל יום ויום. אותו דבר, גם חטא העגל זה דבר שקורה לנו כל יום ויום. ואמרנו שכל מצב שבו אני מנסה להכתיב לאלוהים מה יהיה אופי העבודה שלי אותו, זה סוג של חטא העגל. כלומר, זה שאני מחליט לאלוהים איך לעבוד אותו, זה חטא העגל. מכיוון שצריך לדעת שאלוהים הוא קובע, והוא מחליט מהם הדרכים, ומהם המעשים, ומהם האפשרויות שדרכם, אני יכול לפגוש אותו. וכל מצב שבו אני בא ואומר, יש איזשהו משהו שמביא לי הרגשה טובה, מביא לי הרגשת קדושה, מביא לי התעלות, צריך לבדוק טוב טוב, האם מה שמביא לך התעלות, מה שמביא לך הרגשה טובה, מה שעושה לך היי, האם זה סתם דמיונות, או שזה משהו שבאמת השם רוצה. ואם זה לא משהו שהשם רוצה, אז זה יכול להיות דבר מאוד גבוה, אבל אין פה מפגש עם השם, ולכן זה מאוד קטן, זה אנושי. וזה הפשט גם של, מה שדיברנו את זה גם, גדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה. לכאורה למה? הרי לכאורה מי שאינו מצווה ועושה, הוא מתנדב, הוא בא ומשקיע והוא לא חייב. לדוגמה, אישה. אישה שנוטלת ארבעת המינים. היא לא כמו גבר. גבר חייב כל יום בחג הסוכות ליטול ארבעת המינים. היא באה, למרות שהיא פטורה, היא לא חייבת לעשות את זה. היא מקדישה מהזמן שלה, מהכוחות שלה, הולכת, אולי אפילו קונה לעצמה, משקילה גם מהכסף שלה, ונוטלת ארבעת המינים. לכאורה, על פניו בריאה אנושית, זה להיות הרבה יותר גדול מגבר שהוא מקיים מצוות ארבעת המינים. למה? כי ממילא הוא חייב. הוא לא יכול לברוח מזה. הוא לא מתנדב פה. אבל התורה הופכת את הדברים ואומרת לא. זה שאתה חייב, מה זה אומר? זה לא רק שאתה חייב, אלא זה אומר שאלוהים מתגלה אליך דרך המעשה הזה. כי בכל אלוהים דרך המעשה הזה פועל עליך. וזה שאתה לא חייב, מה זה אומר? זה אומר שאלוהים לא פועל פה במעשה הזה, אלא אתה מנסה להתרומם אל אלוהים. עכשיו, כמה גבוה שאתה לא תגיע, 10 מטר, 100 מטר, קילומטר, מיליון קילומטר, אתה בחיים לא תגיע לאלוהים. אתה רק שואף לאלוהים, אתה הולך לכיוון האלוהים במעשה הזה. ולכן מי שאינו מצווה ועושה, המעשה שלו הוא רק שאיפה לאלוהים. הוא רק התקרבות מצידו לאלוהים, אבל אלוהים לא נמצא פה. מה שאין כן במצווה ועושה, שמצווה ועושה, מה זה אומר מצווה? מצווה זה אומר שאלוהים פנה אליך. זה אלוהים, אלוהים נמצא במעשה, זה אלוהים נמצא עכשיו במעשה, לכן הוא תמיד הרבה יותר גדול ממנו.
אז אין מקום לחסידות?
יש מקום לחסידות רק מתוך הבסיס ההלכתי. כלומר, אין מקום לחסידות לפני מצב שבו אתה השלמת את הבסיס. רק מתי שאתה משלים את הבסיס, אתה הולך לחסידות.
אפשר להוסיף לשוות אם אני עושה, לא שאתה עושה, אני עושה פשוט 700 מצוות.
אתה יכול לעשות 700 מצוות, רק מתי שאתה עשית את ה-613, הגעת למיצוי מסוים שלהם.
אז אני יכול
להמציא אם אתה מתחיל לפני זה, אז אתה בעצם, אתה לא כלום.
אם אחרי ה-613 אני מוסיף שמצווה לעשות צלטה בתפילה, אז זה כן יהיה בסדר, אני לא מבין מה...
אם אתה, אומר עוד פעם, אם אתה הגעת למקסימום שלך, הגעת למקסימום שלך בתפילה, שאתה לא יכול, אין לך דרך אחרת במסגרות הרגילות שהתורה קבעה לנו בתפילה, ואתה בא ומוסיף, אז אתה כביכול מרחיב את הגבול שאלוהים מתגלה אליך, אז אלוהים נמצא פה. אבל אם אתה לא משתמש בדרכים הרגילות, התפילה הרגילה משעממת אותך, היא ממיתה אותך, היא מרדימה אותך, ואתה הולך לעשות סלטות, אז אולי הסלטות האלה הן מאוד מעניינות, הן מאוד כיפיות, הן מאוד עושות לך הרגשה של התעלות, אבל אלוהים לא נמצא שם. תבין, אלוהים, המטרה היא לא לעשות מעשה מרומם. המטרה היא לא לעשות מעשה של קדושה. המטרה היא לא לעשות מעשה של התלהבות. זה גם חשוב, אנחנו לא מזלזלים בזה, זה חשוב מאוד. אבל קודם כל, שאלוהים יהיה פה. אם אלוהים לא נמצא פה, אז אין פה כלום.
מי שאינו מצווה ועושה, זה כן בתוך גדר
ההלכה,
לא?
מי שאינו מצווה ועושה, זה בתוך גדר ההלכה, אבל הוא לא מצווה ועושה. כלומר, אלוהים לא פועל פה במעשה הזה. זה מעשה שמתחיל ממנו ולא מאלוהים. זה מקרב אותו. אבל דוגמה, אם אלוהים מצווה על הדבר, אז זה אומר שאלוהים נמצא פה, הוא חל פה, הוא נמצא פה, אז הוא כבר פה. לא משנה כמה אתה פה, כמה... אני אתן דוגמה אחרת. בוא ניתן דוגמה מהביטחון. יש דוגמה מפורסמת, שנייה, יש דוגמה מפורסמת, ההבדל בין הרגשת ביטחון לביטחון. אבי נתן תמיד ידבר על זה, אני לא מתלהב מזה, אבל אני חושב שזו דוגמה טובה. יש מצב שתושבים באופרה נגיד, באים ומתלוננים לצבא, שיש התנכלויות, מצד הערבים של האזור, זורקים עליהם אבנים, עושים כל מיני דברים לא נחמדים. עכשיו, יכול להיות שהצבא עכשיו מה יעשה? שם פטרול כל יום, עובר שם פטרול, נוסע הלוך חזור. זה נותן הרגשת ביטחון מאוד גדולה. אנשים נוסעים בכביש, הם רואים את הפטרול הולך, את החיילים הולכים, את הצבא נוסע, הם רואים צבא, זה כיף, זה עושה הרגשה, וואי, זה כיף, יש פה צבא. אבל תכלס בשטח, הפטרול הזה לא עושה שום דבר, כיוון שהילדים רואים שהפטרול עובר, תוך שנייה אחת הם עושים שריקה, הפטרול עבר, הוא לא יעשה פרסה, הוא עכשיו נסע מפה, זורקים אבן ובורחים. אבל יש דבר כזה שנקרא ביטחון ממש, זה לא הרגשת ביטחון, ביטחון ממש, אף אחד לא רואה את החיילים, אף אחד לא יודע שיש פה ג'יפ, לא יודעים בכלל מי נמצא פה. משקיבים בלילה, כל לילה שמים 10 חיילים בפינה אחרת של הכביש. ואז פתאום בא ילד, תופסים אותו, בא עוד ילד, תופסים אותו, כותפים אותו לאט לאט. התושבים לא יודעים איזה שום דבר, אבל יש פה ביטחון מוחלט. למה? מכיוון שהצבא עובד פה. עכשיו, השאלה מה המטרה? האם המטרה היא שהתושבים ירגישו ביטחון, או המטרה שיהיה ביטחון?
שניהם,
נכון, אבל מה יותר חשוב? קודם כל שיהיה ביטחון. כלומר, אם יש רק הרגשת ביטחון ואין ביטחון, לא עשינו כלום. זה שפטרול עובר פה ועושה סיורים ומשקיט את האנשים ההיסטריות ביישוב, זה לא עוזר לנו כלום. מכיוון שעדיין הילדים באמת ממשיכים להוות איום פה. הוא חס וחלילה אנשים יותר חמורים, רוצחים או כל מיני כאלה. כלומר, הרגשת הביטחון יכולה להיות חשובה רק אחרי שיש גם ביטחון. אותו דבר עם מצווה ועושה ואינו מצווה ועושה. מצווה ועושה זה כמו הביטחון. יש פה הקדוש ברוך הוא. עכשיו גם אפשר להגיד, גם בוא נתחיל לחפש גם את ההרגשה, את התחושה הטובה, את ההתעלות. זה מצוין. על קודם כל יש הקדוש ברוך הוא. כשאינו מצווה ועושה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה. אתה מתרומם אליו, מנסה להתקרב אליו, חש הרגשות, זה חשוב מאוד, אבל אין פה הקדוש ברוך הוא. אז לכן זה פחות למעלה, כן.
זה לא גם עניין של בסיס, שלא מצווה ועושה, זה כאילו לבנות תהלכים לפני שיש לך שורשים.
נכון, זה גם נכון, אבל זה שלב ב', זאת אומרת, קודם כל להבין שהמצווה ועושה, זה לא רק מצידי שאני מצווה ועושה, אלא זה מצד הקדוש ברוך הוא. מצווה ועושה זה אומר שהקדוש ברוך הוא נמצא פה במצווה. הוא מצווה אותי בצוותא בדיוק. כלומר, יש פה צוותא. אינו מצווה, זה אומר שאין פה צוותא, יש פה בן אדם אחד שעובד. ולכן גם באמת לפי מנהג הספרדים, לא הספרדים, מה שנקרא עדות מזרח, נשים לא מברכות על מצווה שהזמן גרמה. את לא תלולה ולא מברכות, אין פה מצווה. יכולות ליטול, זה יפה, זה חשוב, זה טוב, אבל לא מברכות. זה טוב, מכיוון שכן חשוב לפתח את הרצון להתנדבות שלך. יש שכר גם, נכון. אבל כתוב, יש שכר קטן ממצווה ועושה. זה כמו תפילה. כשתפילה, כשאתה מתפלל, אתה פונה אל השם, לא השם פונה אליך. בתורה השם פונה אליי. אני מתחיל ללמוד עוד אחת, אלוהים שונה כנגדי. עוד עוד אלוהים שונה, אלוהים מדבר אליי דרך המילים. בתפילה, אלוהים לא מדבר אליך. אתה מדבר אליו. אתה פונה אליו. אתה לא יודע מה אלוהים רוצה. אתה לא יודע מה אלוהים אומר. אתה לא יודע מה הוא יעשה עם מה שאתה מתפלל. אתה פונה אליו. יש חשיבות גם בפנייה האישית. אנחנו לא רק כלי קיבול למה שהשם פועל, מה שהשם עושה. גם חשוב שאני אניע את עצמי לכיוון שלו. זה גם חשוב. אבל מה רק בתוך שלב ב'? איך כתוב? כל המסיר אוזנו משמוע התורה, תפילתו תועבה. כלומר, קודם כל יש את התורה, יש את אלוהים שחל בי, אלוהים שמשפיע עליי, מה שקראנו מצווה ועושה. מתוך זה אני גם מתקרב אליו, שואף אליו, רוצה בו. בלי זה תפילת תועבה. לעין, כיוון שזה הופך להיות חטא העגל. מה שאתה מתפלל לדברים שהם לא חשובים. אתה לא מתפלל לתורה.
כן. הידור זה רק הרחבה של הכלי כאילו?
הידון?
הידור.
הידור, כן. הידור זה תמיד הרחבה של הכלי. אין מצב שבו אתה מהדר בלי בסיס. חייב שיהיה קודם כל את הבסיס, כמו שיהיה את הקדוש ברוך הוא שחל בבסיס. מתוך זה שהקדוש ברוך הוא חל בבסיס, אתה יכול גם להציב לו גדרים רחבים יותר. ולכן באמת אנחנו מוצאים אנשים שקופצים מדרגה, חוץ ממה שרגב אמר שהם קופצים מדרגה והם נופלים, הם גם מפספסים את העיקר. מה שהקדוש ברוך הוא קודם כל נמצא בגופי הדברים, אחר כך הוא נמצא בהידור. אם אין לך את גופי הדברים, אז כל הידור שאתה תעשה הוא הידור חלול, אין פה את השם. זה לא הידור שמכיל את הקדוש ברוך הוא. אבל כאשר קודם כל יש לך את הבסיס, אלוהים חל פה, דור זה שהוא חל פה, ההידור מוסיף על חלות השם. אז יש פה השם. בסדר? כן.
אפשר לשאול על פשיסחה?
כן, כן.
שיש איזו דיבה של הפשיסחה, שהוא כאילו אמר, לא אכפת לי להיות בגיהנום, אבל אני אתפלל בכוונה. כאילו, אני מוכן להתפלל אפילו ב-12, אני מוכן, לא יודע, להכניס שבת מאוחר.
כן. תראה. קודם כל, צריך להבין, זה משהו שלא רק לבשיסך, זה כל תנועת החסידות, כל תנועת החסידות פועלת לכיוונים האלו. הם לא כולם הולכים לשם, ומעטים שהגיעו למקום הזה, צריך לדעת, לא כולם הגיעו לשם, ומעטים מאוד הגיעו לשם, אבל הכיוון הכללי הוא באמת הולך לכיוון הזה, מכיוון שזה היה מהלך של מטוטלת. בגלל שהיהדות הדגישה יותר מדי את המהלך הזה, הליטאי הזה, שאנחנו עושים רק אם אנחנו מצווים. ואנחנו, מה שחשוב לנו זה לא הרגש, מה שחשוב לנו זה לא השותפות שלנו, מה שחשוב לנו זה רק מה שאלוהים עושה, רק מה שאלוהים פועל. מאות שנים וכמעט אלפי שנים אנשים התרגלו לעשות דברים בלי רגש, בלי תחושה, בלי שותפות שלהם. ואז נוצר מצב שאנשים כפכו. תנועת הכפירה וההשכלה התפתחה על הרקע הזה, שאנשים ירגישו ריקים מתוך, הם ירגישו, נכון, הקדם אומר לי שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, אבל אני לא מרגיש את זה, אני לא חש בזה, אני לא מתכוון בזה, אני לא שותף לזה, ולכן אני לא רוצה את זה. באה החסידות ולקחה את המטולטלת לכיוון ההפוך לגמרי. אין שום חשיבות בדברים האחרים, חשוב בעיקר הרגש, בעיקר השותפות שלך, אתה במרכז, לא הקדוש ברוך הוא במרכז, אתה במרכז. מילה, אם אתה במרכז, אז הכל מסביבך, הרגשות שלך, החלומות שלך, הספקות שלך, ההתלבטויות שלך, כל הבחבושים האלה הם חשובים והם המרכז. והחסידות לקחה אותנו מקום טוב בגלל זה, כלומר היא שיתפה את האדם. האדם כבר הוא לא איזשהו רק בובה שאלוהים מניע ומגלגל, אלא הוא גם שותף. אבל איך היא עשתה את זה? על ידי זה שהיא קצינה, כמו שרבא אומר, בשביל להגיע לדרך האמצע, נלך לקיצוניות. והגישה רק את זה. והגיעו כל מיני באמת דברים שנפש החיים צועק עליהם. כמו שאמרת, אנשים שמתפעלים ב-12. מה זה אדם שמתפעל ב-12? אדם שמתפעל ב-12 זה אומר שהוא בא למקום שאלוהים לא נמצא. אלוהים בא אומר לו, תשמע, אני קובע איתך ליד הגינה, ליד בשעה 1. אתה בא לגינה בשעה 5, אלוהים לא נמצא שם. אז אולי אתה כבר עכשיו לבוש כמו שצריך, ואתה מכוון כמו שצריך, וטהור כמו שצריך, והאלוהים לא נמצא שם. באו ליטאים ואמרו, עדיף שאתה תגיע בשעה 1 לגינה, אולי מלוכלך, אולי מתונף, אולי לא בדיוק טהור ונקי, אבל אלוהים יהיה שם, יהיה לך את מי לפגוש.
מה זה
טהור?
אנחנו
לא אומרים
גדול
העולם. צריך להבין שהגדולי העולם האלה...
יש לי לחשוב שכאילו...
נכון. צריך להבין קודם כל את בפרספקטיבה רחבה, לא להסתכל רק על הדור שלהם. ואני אומר שמסתכלים על כל הדורות, הם תרמו תרומה ענקית. הם תרמו תרומה שבזכותה מיליוני יהודים נשארו שומרי מצוות, נשארו מחוברים לאלוהים. בלעדם חלק ניכר מהיהדות, הרבה יותר, חלק ניכר עזב אותנו, עזב את התורה, אבל חלק הרבה יותר גדול היה עוזב. עכשיו לא רק זה, גם היום מה שמחבר אנשים לתורה זה לא האמירות הגדולות הבומבסטיות של הקדוש ברוך הוא נמצא, או השכינה, או כנסת ישראל, או עם ישראל, או תורת ישראל, או עם ישראל. הקישקע שלהם זה מה שרשום לאנשים, איפה אני מתחבר לזה, איך אני מרגיש את זה, איך אני חש בזה, מה המקום שלי, איך זה מניע אותי, וזה חשוב. אני אומר, זה חשוב מאוד, חשוב מאוד, וצריך להיזהר, לא לעזוב את הקטעים האלה, מכיוון שאחרת אנחנו בונים אנשים, רובוטים כאלה. אתה מוצא באמת בישיבות האחרות, אנשים שאולי הם עושים את הדברים בזמן, או אולי כמו שצריך, אבל הם רובוטים, הם קרים, הם חסרי רגש, ואתה לא, הם לא חשים את הקדוש ברוך הוא, וזה בעיה עצומה גם. ולכן נועדו הרבנים האלה, אולי אפילו הם מסרו את הנפש, ועשו אולי דברים שהם לא בדיוק מה שאנחנו אולי חושבים שכמו שצריך, בשביל לתקן את האומה.
עוד שהוא חולק, כאילו...
ברור לי שהוא חולק, ברור לי שהוא חושב שזאת האמת. אני מדבר עכשיו מנקודת מבט היסטורית, למה אלוהים שלח אותם? לא מדבר מצידם. מצידם האישים חושבים שזה האמת, וכולם צריכים להיות ככה.
גם הכפירה הביאה הרבה טובות לעם ישראל, אבל...
לא, אז צריך להבדיל בין קודש לכפירה. הם בקודש. הם בקודש. אני מבין מה שאתה אומר, אבל צריך מאוד להיזהר בדיבור, מכיוון שכמו שעמיחי אמר, גדולי התורה, ענקי התורה האלה, הם רוב, רובו, המוחלט של הדברים שהם לא היו במקום הזה. אנחנו, בתור מסתכלים מהצד, אנחנו רואים את הדברים הקטנים האלה, שהם קצת נראים לנו מוזרים וצורמים. אבל למעלתם, זה היה המקום הרוחני שלהם, וזה בשבילם אולי היה טוב אפילו. כלומר, יכול להיות בן אדם שמעלתו הרוחנית היא כזאת גבוהה, שבשבילו המקום הזה הוא טוב לא לעשות ככה. למה? כי פה הוא מתקן, לא יודע, מתקן בעולמות משהו.
זה היה קריאה לחסידים, זה לא היה קריאה לגדולס, זה היה קריאה שזה הדרך.
נכון, אבל אני אומר עוד פעם, גם הקריאה הזאת שזה הדרך, היא באה על דרך כמו שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר כשיש שני קיצוניות, יש קמצנות ויש פזרנות. שני הדברים לא טובים. לא רק הנדבנות, רק הקמצנות היא לא טובה. גם הצד של אדם שהוא מפזר המון כסף לעניים זה לא טוב. אז מה תגיד? אני לא אעשה את זה? לא. לפעמים יש תקופות מסוימות בחיים של הבן אדם שהוא צריך להיות קצת קמצן. בשביל להיגמל מהפזרנות. אז אולי אפילו תקופה ארוכה מאוד. אולי אפילו רוב החיים שלו הוא צריך להיות קמצן בשביל להיגמל מהפזרנות. או הפוך. לעשות כל החיים שלו פזרנות בשביל להיגמל מהקמצנות. אותו דבר, ההנחיה הזאת אולי של החסידים. יכול להיות שאותם גדולי תורה, בקוץ ובשיסחה, באו והסתכלו על העם כולו, ואמרו, אנחנו מוכנים לשכב על הגדר, וחסידים שלנו איתנו, בשביל לאזן את הנטייה בעם, שלך לכיוון ההפוך. ככה אני מבין, הם ראו שליחות אלוהית בדבר הזה.
זה נשמע טוב, אבל זה לא נראה, כאילו, כשמסתכלים על זה, זה לא מסתכל.
אני חושב שכל דור שעושה משהו, הוא חושב שזו האמת המוחלטת שמתאימה לדור שלו. ואני מסתכל בפסקדיבה של היסטוריה, בפסקדיבה של היסטוריה זה השכיבה על הגדר, בשביל שנגיע לדרך האמצע. כיוון שאתה מסתכל היום אחרי 250 שנה, באותה תקופה אנשים לא התחתנו אחד עם השני בגלל זה. היה מלחמות נוראיות בין החסידים לליטאים. אבל היום כשאתה מסתכל על זה, אתה רואה שכולם נהיו איפשהו באמצע. כולם לומדים תורה כמו ליטאים. אין מצב שגם בחסידויות, אין מצב שבן אדם, הקריטריון היחיד שלו לבחירת אישה, נגיד אישה, שרוצה להתרתן עם מישהו, היא לא מסתכלת רק על הצד החסידי שלו. רואה אם הוא תלמיד חכם. לא, גם הציבורים בגור. תסתכל בגור.
גור זה למדני.
תסתכל בגור. עזוב את גור. תסתכל בחסידויות שהן פחות למדניות. תן לי חסידות אחת שהיא לא שמה את התורה במרכז היום.
היום?
כן, חסידות היום. חסידות. איזה חסידות? אז לכן אני אומר עוד פעם. זה מה שאני אומר, שזה הגיע לדרך האמצע. שאפילו מצד אחד הליטאים, הם לא ליטאים כמו בתקופה של הגרא. הם התאזנו לכיוון החסידות. וגם החסידות התאזנה לכיוון הליטאים.
זה לא נראה לי מה חשב שאני אגיד את זה דרך האמצע. אצלם יש אלוקים, אצלם אין אלוקים. זה לא שפה הליטאים ופה
הליטאים.
והאלה בכלל פה, מחוץ לגרף.
אני הקצנתי את הדברים מקיצוניות מסוימת, לא בשביל להגיד שהם מחוץ לגרף. אני לא רוצה, טוב ששמת את הדברים מהשולחן. אני הקצנתי את הדברים בשיעור הזה, לא בשביל לבוא להגיד ששם אין אלוהים בכלל. יכול להיות, שאני אומר עוד פעם, זה לא שאין אלוהים בכלל. הם עובדים את אלוהים בצורה אחרת. נכון, אני מסכים מה שאתה אומר. אבל זה רק בסיטואציות המסוימות שהם עושים דברים בניגוד להלכה.
זה לא היה ראש
החסידות. זה לא כל החסידות. רוב החסידות היא לא עושה דברים בניגוד להלכה. זה לא שהסיפור הזה על הבן אדם שקם ב-12 בבוקר ומתחיל ליטול ידיים והתפלל שחרית ב-2 בצהריים. זה סיפור נדיר מאוד. רוב המעשים של החסידות, גם של האדמו"רים וגם המעשים של החסידים, גם אפילו בתקופה של השיא של המחלוקת, הם היו בקונצנזוס. המושב מאוד נוח לנו בשביל להגדיר את המחלוקת, נוח לנו לקחת את הצדדים הקיצוניים פה, הצדדים הקיצוניים שם, ולעמת אותם, ולהראות הבעתיות בכל צד.
כן, אם האדמו"ר אומר, אני אגיד בגלל להיות לבוא בכוונה,
נכון, זו אמירה קיצונית שאני חושב שהיא רק בשביל להדגיש את ההבדל בינם לבין הליטאים. אבל היא לא הייתה הדרך חיים שלהם. כלומר, אנשים לא עשו את זה כל הזמן. אנשים גם בחיים שלהם רוב הזמן התנהלו לפי השולחן ערוך. לא התנהלו לפי החשקים שלהם. אפילו החסידות הכי פרועה, שנראית להם הכי פרועה היום, איך קוראים אותם? ברסלב. תראו אותם, הם מתנהגים לפי השולחן ערוך. הם מקפידים על קלה כבחמורה. הם לא באים ועושים לך כל מיני דברים זה. אז הם מרחיבים, הם מוסיפים, נכון. אבל את הבסיס הם שומעים. הם לא באים ואומרים, הכוונה יותר חשובה מהמעשה.
אי אפשר להגיד שכאילו הליטאים לא איך שהם היו. אבל מבחינת העניין, כאילו, נראה כאילו יש פה חילוק, יש את הציווי האלוקי, שהוא יבש, ויש את החסידות שהיא מחיה את זה. אבל בעיקרון, בתוך הציווי האלוקי, חייב להיות החיות.
נכון.
כאילו, הציבור האלוקי מכריח כוונה בתפילה.
יפה מאוד. כלומר, אתה סוגר לנו את המעגל. הבנתם מה אומר? כלומר, הוא בא ואומר, החסידות באה והראתה בסופו של עניין, שבתוך המעשה עצמו יש חיות. וזה לפי דתי השלב הבא שאנחנו הולכים אליו. אנחנו לא נמצאים שם עדיין. לדוגמה, היום, בשביל שאין נחמד בתפילה, צריך לעשות שירים של קרליבך. צריך לעשות כל מיני דברים נחמדים, צריך שיהיה מקום, שיהיה חבורה, שיהיה כל מיני דברים, בשביל ליצור שבתפילה עצמה יהיה נחמד. אבל זה חיצוני לתפילה, זה משהו מודבק. לוקח ומדביק משהו שהוא חיצוני לתפילה, אל התפילה, בשביל לעורר את התפילה. זה השלב הבא מה שיקרה, שזה ההתאחדות בין הליטאים לחסידים, זה מה שהוא אמר, שיוצא מצב שעצם המפגש שלי עם התפילה, הוא יעורר בי את רגשות הקודש. בלי צורך לקביים, בלי צורך למסייעים. היום, בשביל שהגמרא תהיה נחמדה, אז אני צריך להוסיף לה סיפורים, צריך להוסיף לה, אני יודע מה, קריזמה של הרב, צריך להוסיף לה כל מיני דברים מהצד, בשביל ליצור בעניין. אתה קורא את הגמרא כמו שהיא, זה משעמם, זה מרדים. ברגע שיהיה התפתחות, כשאנחנו נלך לשלב שעליו הוא דיבר, שזה השלב שפי דתית הולכים אליו, ממש. תהיה מצב שבו עצם המפגש עם הגמרא יחיה אותך, הוא לא ירדים אותך, הוא לא ימית אותך. אבל היום אנחנו צריכים, בשביל להתעורר לגמרא, צריכים כל מיני קביים שיעזרו לנו להתחבר לזה. ויכול להיות שהליכה לחסידות, הנטייה היום החזקה לחסידות, התפקיד שלה הוא לעורר באמת את הצד הטוב, החי, הרגש, הרטוב מהמעשה עצמו. המפגש עם הדברים עצמם. טוב, שאני אזכיר את השם. יום שלישי.